ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף מם א'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר ההסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. דיבור המתחיל של הגמרא היו לפניו מינין הרבה. במשנה בדף מם עמוד ב' כתוב שאם היה בפני האוכל מינים הרבה, רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה, עליו הוא מברך. והחכמים אומרים, מברך על איזה מהן שירצה. אז רבי יהודה נותן עדיפות לאחד משבעה המינים שנתברכה בהן ארץ ישראל, והחכמים אומרים, בכל זאת אתה מברך על זה שחביב עליך יותר. בגמרא אנחנו נלמד שיטת אולה בנושא המחלוקת תנאים. הוא אומר, מגדיר מתי קיים המחלוקת ומתי יש הסכמה. רק רוצים לציין שמה שאומר אולה פה יהיה עוד דעה, עוד מי שמסכים עם הניתוח של אולה, אבל יהיה גם מי שחולק. וזה יופיע בהמשך עמוד, אם אתם כבר רואים את המעוינים באמצע עמוד, אז שם הגמרא תתייחס לעמדות, לעמדה שמשמע אולה פה. אמר אולה, הגמרא, מחלוקת, הכוונה בין רבי יהודה וחכמים, בשיבוקותיהם שוות. שמדובר שיש בפניו מינים הרבה, אבל כולם בורי פרי העץ, למשל, שכולם אותו ברכה. ורבי יהודה סבר, מין שבעה עדיף, כשיש לבחור על מה לברך, יש להעדיף את מין שבעה, וצריכים לציין על מה לברך כדי להוציא את שאר המינים מצורך ברכה. כאן העניין הוא על מה בוחרים כדי לפתור את השאר. אז רבי יהודה אומר שכשבוחרים אחד לפתור את השאר, צריכים לבחור את המין שבעה. ורבנן סברי, מין חביב עדיף. כשאתה רוצה לפתור מינים אחרים, פעות נוספות, תברך על זה מה שחביב עליך. רש"י אומר פה, חביב עדיף, שורה רביעית מראש העמוד, איזה שירצה דמתיתין, הביטוי הזה הופיע במשנה במם עמוד ב', מה הכוונה איזה שירצה? את החביב עליו משמע. זה לא כוונה מה שתרצה סתם, גם אם זה לא חביב עליך, אלא משמעות שמה שחביב עליך, תבחור את זה, ועליו תברך כדי להוציא את האחר, את הפירות הנוספות, ולמרות שאולי אחד מהפירות הנוספות אין אחד משבעת המינים. הגמרא ממשיכה, אבל בשאין בקוטו אין שוות, מה הכוונה? שיש פרי העץ, בורי פרי העץ, יש משהו מהאדמה, על זה אומרים בורי פרי האדמה, אז אין ברכותיהן שוות. ואז אני נאלץ בבעל כוחי לברך שתי ברכות. אז דברי הכל מברך על זה וחוזר מברך על זה. מה זה דברי הכל? רבי יהודה מודה לרבנן, איך שתוספות מסגנן את זה, היחיד מודה לרבים, שאז אתה מברך על החביב, ועל החביב הראשון, ואחר כך על השני. דהיינו, אין כאן עניין של אחד פותר, ברכה על אחד פותר צורך על השני, אז לכן כל הנושא, העניין של להקדים שבעת המינים, הוא יורד, הוא נופל, אין פה עניין. אני רק חוזר על הנקודה הזאת, כי זה יהיה חשוב אחר כך בגמרא, שבינתיים אולה ומי שמעמיד המחלוקת שבקוטן שוות, כל הנושא הוא במה לבחור כדי לפתור את המינים הנוספים מצורך לברך. אבל ברגע שמדובר על שני מינים עם שתי ברכות שונות, אז כאן אין עניין כבר לבחור אחד מעל פני השני, כי בכל מקרה תצטרך לברך את שתי הברכות. הגמרא שואלת, מיטיבי מקור תנאי שמהווה קושיה על מה שהוא אמר, היו לפניו צנון וזית, יש שני מינים, כן? הזכרנו שני מינים, אז יש צנון, על זה מברכים בורי פרי אדמה, זית, על זה אמור להיות ברכה ברכת בורי פרי עץ, אין ברכות היד שוות, ומה כתוב במקור? מברך על הצנון ופותר את הזית. אז רואים שברכה אחת שצריכים לבחור אחד, ואנחנו בוחרים את הצנון וזה פותר את הזית, לא שמברך על זה וחוזר מברך על זה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, המקור הזה זה מקרה מיוחד, כשהצנון עיקר. טוב, אז אם הצנון עיקר, יש יסוד שמברכים על העיקר, וזה פותר את התפיל. שאלה היא, הכי אם הסיפה, כאן זה קושיה ארוכה. זה, רואים את הקוף בצד ימין של טקסט הגמרא, פס מקווקו, מראה את אורך הקושיה. אז מה כתוב? בסיפה של אותו מקור, רבי יהודה אומר, מברך על הזית, שהזית ממין שבעה. עכשיו, וחילת ליל רבי יהודה, הד אתנן כל שהוא עיקר ומות תפילה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפילה. מה, רבי יהודה לא מסכים עם זה? וחיתם האחי נמי, דלת לי, ואם תנסו להגיד שנכון, אין, הוא לא מסכים עם הדין הזה. זה לא נכון. והתניה, רבי יהודה אומר, אם מחמת צנון בא הזית, אם אותו אדם אוכל את הזית רק כדי להפיג את חריפות הצנון בפה שלו, מברך על הצנון, כי זה העיקר, הוא פותר את הזית, זה רק להפיג את החריפות, הוא לא כל כך מעוניין לאכול את זית לשם הזית. אז מה רואים? רבי יהודה כן מסכים עם המושג הזה של עיקר ותפל, שמברכים על העיקר וזה פותר את התפל. אז אם כן, אז למה בספר של מקור שהעמדנו שהצנון עיקר, למה רבי יהודה חולק? רבי יהודה היה אמור להסכים. הגמרא עונה, לעולם בצנון עיקר עסקינן. ובגלל זה מברכים על הצנון וזה פותר את הזית. ואם זה לא היה, אלו לא היו הנסיבות, אלו הוא מעוניין בשניהם, אז באמת מברך על זה וחוזר מברך על זה, כמו שהוא אמר. עכשיו, אם מדובר פה שהצנון העיקר, אז מה אומר רב יהודה בסיפה? אז כאן רק בואו נציין שיש פה תשובה ארוכה, וזה מסומן בצד ימין של טקסט הגמרא. זאת אומרת, אנחנו מעמידים את המקור שצנון באמת העיקר, וכי פליגי רב יהודה ורבנן במיתה חיתי פליגי. יש מחלוקת רב יהודה ורבנן, אבל זה לא קשור למה שהזכרנו שבמקרה שצנון עיקר וזה יתפל. וחיסורי מחס ובחר קטן, אנחנו פשוט חוזרים על המקור, וזה מסומן פה במסגרת, עם תוספת מילים, תוספת הבנה. היו לפניו צנון וזית. מברך על הצנון ופותר את הזית, באמת ואומרים כשהצנון עיקר. זה, בינתיים זה לחולי אלמה. אבל אין הצנון עיקר, דברי הכל, מברך על זה וחוזר מברך על זה. אז אם אין הצנון עיקר, הוא מעוניין לאכול זית גם כן, לא פחות מהצנון. מה הדין? אז דברי הכל, אין מחלוקת, שתברך את שתי הברכות, ומה שאתה רוצה תבחר לברך עליו ראשון. זה תואם לדברי אולה ליעיל. ושני מינים בעלמה שבכותן שוות, מברך על איזה מן שירצה. טוב, אם זה שני מינים שבירכותיהן שוות, זה באמת יהיה מחלוקת, וזה מה שגם זה גם מה שאולה אמר על תנא קמא אומר, תברך על מה שאתה רוצה. הסברנו מקודם שתברך על החביב וזה יפתור את השני, כי מדובר פה בירכותיהן שוות. רבי יהודה אומר, מברך על הזית שהזית ממין שבעה, כפי שראינו מקודם, שרק במצב כזה בקודם שבועות רבי יהודה אומר את דברו, שיש להעדיף את מין השיבה שעליו תברך, והוא יפתור את הצורך לברך על על המין השני. פליגי בא רבי עמי ורבי צות נפחה, כאילו באותו נושא יהיה מחלוקת בין רבי צות נפחה ורב עמי. אחד אמר פה, לא יודעים מי סובר מה, מה כמובן אחד אמר ואחד אמר, אנחנו הבלטנו את השיטות במעוינים. מחלוקת המוראים, כתבנו בצד, מתי חוקים רבי יהודה וחכמים במשנה. אחד אמר, מחלוקת בשביל קוטן שבות. אגב, זה כמו אולה ליעל. דרבי יהודה סבר מין שיבה עדיף, תברך על המין שיבה והוא יפתור את השני, ורבנן סבי מין חביב עדיף, אבל בשעים בגודל שבועות, אם הוא יקום, מברך על זה וחוזר, מברך על זה. כי פה אין כאן שאלה שאחד, ברכה על אחד יפתור את השני, אתה בלב הכי נאלץ להגיד שתי ברכות, אז כן, אין עניין להקדים אחד על השני, תברך על מה שאתה רוצה. וחד אמר, אף בשעים בגודל שבועות, נמי מחלוקת. מה הכוונה? שגם אם מדובר בשני מינים שונים, שכוונה אין ברכותיהן שוות, רב יהודה יגיד את דעתו שיש להעדיף לברך קודם על זה שמשיבת המינים. שואלת אמרה, בשלמה למדי אמר, ברכותיהן שוות מחלוקת שפיר. אני יכול להבין, אם ברכותיהן שוות, יסוד המחלוקת הוא על מה לברך כדי לפתור את השני. יש לי אינטרס לבחור אחד, להקדים אחד, כדי שהוא יהיה הפותר של השני. אז זה מובן. אלא למען די אמר בשם בגודל שבועות פליגי במאי פליגי. אם בלב אחי אתה חייב להגיד שתי ברכות, אז על מה יש לחלוק כבר על איזו לברך ראשון? מה יכול להיות שיקול? מה יכול להיות עניין לבחור אחד על השני? אתה חייב בכל מקרה להגיד ברכות על שניהם. אמר רבי יומיה, להקדים. נכון, אתה צריך לברך שתי ברכות, אבל אנחנו רוצים לבחור מה תברך ראשון, עניין של הקדמה. וזה עצמו דבר שיש בו עניין. דאמר רבי יוסף, איתמר רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. אנחנו סימנו פה משולש, כי בצד כתבנו מבנה שתי גישות לפסוק ארץ חיטה וסורה. אז הגישה הראשונה, וזה מה שמעניין אותנו הרגע הזה, שבפסוק הזה לפי הבנת רבי יוסף איתמר רבי יצחק, קדימה מבוססת על הפסוק הזה, שלומדים מהפסוק שיש להקדים את מה שיותר חשוב. ואם כן, ויש, ונוסף, יש להקדים מה שמוזכר בקשר לארץ ישראל, הפירות שבהם נתברך ארץ ישראל, שנאמר ארץ חיטה עושה גפן דינה ורמון, ארץ זית שמן ודבש. אז וזה לפי שיטת רבי יהודה, שיש להקדים את מה שקשור לארץ ישראל. רש"י בדיבור המתחיל דאמר רבי יצחק, יש פה כוכב, אפשר למצוא אותו יותר מהר, אלמה קבדינן הקדמה, רבי יהודה יתלד רבי יצחק. רבי יהודה מסכים עם, רבי יהודה יאמץ את מה שרבי יצחק אומר, אם כך כל שכן אחד אחד לאו ממין שיבה דמין שיבה עדיף. אם בתוך שיבת המינים יש להדיף מה שמוזכר ראשון, אם יש לבחור אחד של, שאינו מין ארץ ישראל מול אחד שהוא מין ארץ ישראל, ודאי שנבחור את זה של מין ארץ ישראל. ורבנן לת להוד רבי יצחק במקום חביב, וחביב עדיף. לפני שנתקדם בגמרא, רק מילה על המבנה. אך כעת יש קטע בסוגריים. בדרך כלל אצלנו ב שס עוזר במפת התלמוד, סוגריים מבין סימן שיש לדלג על הקטע בסוגריים כדי לשמוע על איזו רצף חשיבתי. פה אין כאן הצורך כל כך, כי עד כאן הסתיים את מהלך הגמרא שעסק בהגבולות של מחלוקת התנאים רבי יהודה ורבנן. בתוך הסוגריים יש גישה אחרת, חילופית, מה יש ללמוד מהפסוק הזה ארץ חיטה וסורה, והוא לא קשור להלכות ברכות בכלל, לכן אנחנו סימנו את כל הקטע בסוגריים, ואורך הקטע הזה מסומן על ידי סימון מיוחד. בצד ימין של טקסט אומרים פס מקווקו עם נקודות עד סוף הסימון הזה, זה סוף הקטע שבסוגריים. יש לציין שהגישה החילופית של רב חנן הוא אומר שהפסוק הזה מלמד הלכות שיעורים, שבהלכה בכל מיני אגפים של ההלכה יש ענייני שיעורים. אז יהיה לנו כעת מין טיול לאורך סוגיות רבות בשס שקשורות שבהם שיעור מהווה מרכיב חשוב. כל מין משבעת המינים שמיוצג בפסוק הוא מרמז על שיעור מסוים. בסימונים אנחנו נראה פס כפול שמבליט כל אחד משבעת המינים, ובהמשך יהיה הסבר מה הקשר למין הזה ולשיעור. אז עכשיו אנחנו מתקדמים בגמרא. אמרנו שהמשולש השני מהווה גישה אחרת משיש רבי יצחק, הוא פליג עד רב חנן. הכוונה, מה שרבי יצחק אמר שהפסוק בא ללמד דיני הקטמה, זה חולג על גישתו של רב חנן. דיאמר רב חנן, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר חיטה דתנן. ויש כאן מקור שנושאו הוא בית מנוגה, זאת אומרת בית שיש בו נגע צורת. הדין הוא שאדם שנכנס לבית מנוגה הוא נטמא, זה סוג של טומאת אוהל, אבל לא בדיוק דומה לאוהל של מת, אבל משהו יש משותף. אז הוא נכנס, קוראים לזה טומאת אוהל, ובמקור הזה יהיה חילוק בין אם אדם נכנס לבוש בבגדים או אם הוא נושא בגדים בידיו. בסוף המקור יהיה אזכור של חיטים, ואז אנחנו נגיד שזה הסיבה שהבאנו את כל המקור הזה. אז חיטה תתנן, הנכנס לבית המנוגה, זאת אומרת בית שיש בו נגעים על הקירות, וכליו על כתפיו וסנדל וטבעות בידיו. זה תיאור של אדם שהוא נושא, הוא סוחב בגדים בידיו, גם הסנדלים וטבעות, הוא לא לבוש בדברים האלו, הוא נושא אותם. הוא והן טמאים מיד. והדינים האלו מבוססים על מה שמובא בפסוקים, רש"י מביא את הרקע, אנחנו לא נתעכב על זה, רק נציין שהטומאה חלה מיידי. לא רק על הבן אדם, זה מובן, אבל גם על מה שהוא נושא. אבל היה לבוש כליו, סנדלה ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו, כאן הוא לבוש בדברים האלו, בפריטים האלו, הוא טמא מיד. הבן אדם, כמו מקודם, הוא נטמא מיד. והן טהורים עד שישאה בכדי אכילת פרס. מתי יחול טומאה על הבגדים שהוא לבוש בהם? אם הוא שואה באותו בית מנוגה בזמן, פרק זמן שנצרח כדי לאכול חצי כיכר. תנה פת חיטים ולא פת סורם. רש"י מציין שחיטה נאכלת במהירות יותר מפת סורם. אז כאן הסיבה שמוזכר חיטה בפסוק, כדי ללמד על השיעור שיעה לטומאת בגדים למי שלבוש בהם ונכנס לבית המנוגה. ועוד פרט, מסב ואוכלן בלפתן. עוד פעם נקרא את זה, פת שעורים ולא פת חיטים ולא פת שעורים, מסב ואוכלן בלפתן. גם צורת האכילה משפיעה על מהירות האכילה. אדם שאוכל בהסבה הוא יאכל יותר מהר מאדם שאוכל בישיבה או בעמידה, שבו הוא במצב כזה הוא מסתכל ימינה שמאלה והוא מתמהמה ושוהה באכילתו. מה שאין כן, הוא מסב אוכל פחות מסתכל בכל הצדדים, זה הוא נאכל יותר מהר. זה פשוט בשבילנו זה עניין של שיעור זמן, ושיעור הזמן של שיעה של השיעה בבית המנוגה מבוסס על מה שהוא קשור חיטים. עכשיו משהו אחר, שעורה, זה מוזכר גם כן בפסוק, זה המין השני של שבעת המינים. תתנן, מה הקשר לשיעורים? תשובה, הקשר הוא לעניין טומאת מת. עצם, כשעורה מטמא במגע ובמסע ואינו מטמא באוהל, בניגוד לכזית בשר מן המת. עצם בשיעור כסעורה, פחות מזה אין תומה. אבל עצם שהוא לפחות כשיעור סעורה, זה די קטן, אבל זה מתמה במגע ובמסע, אם אדם נושא אותו מרים אותו, זה הוא נטמא, והיא לא מטמא באוהל. אבל אם הוא נכנס לתחת גג שמאהיל עליו ועל אותו עצם כסועה, אין טומאה. מה עוד? גפן גם מוזכר בפסוק. מה הקשר לגפן לשיעורים? תשובה, כדי רביעית יין לנזיר. גפן זה קשור ליין, והשיעור הזה ידוע שנזיר אסור לאכול כל מה שקשור לגפן. אסור לשתות יין, אסור לאכול עלי גפן ולולבי גפן. מה השיעור של אכילת עלים או לולבי גפן? השיעור הוא הכמות שאם ממלאים אותם או מכניסים אותם לכוס מלאי יין, ישפוך, בגלל ההכנסה שלי של הדברים האלו, ישפך מהכוס שיעור רביעית. אבל אנחנו מדישים פה, המדידה הזאת היא נעשית על ידי כוס מלא יין, כי זה יחייב או יצטרך יותר עלים או לולבי גפן כדי לגרום לשפיכת יין מכמות לגרום שפיכת מים, כי מים הוא יותר נוזל, יותר קלוש מיין, וכשממלאים מים עד שפת הכלי, שפת הכוס, מיד ישפך אם אתה מכניס משהו. מה שאין כן אצל יין, יש לזה אובי, הוא סמיכות נקרא לזה, הוא סמיך יותר ממים, ומילא כשאתה מכניס חומר לתוך כוס מלא עד, עד, עד השפה יין, מה שקורה, היין עדיין הוא עולה מעל, מעל מפלס השפה לפני שהוא נשמח. לכן כדי להוציא, כדי לגרום לשפיכת רביעית יין, דרוש יותר חומר של עלים ולובי גפן. ולכן הדגש פה על המדידת אותו שיעור רביעית על ידי כוס מלא יין, זה גפן, זה יין, ולא מים. וזה ייתן לי את השיעור של עלים או לולבי גפן, שאם נזיר יאכל אותם אז הוא חייב מלכות בגלל שהוא עבר על הדיני נזירות. תאנה כגורגר, גורר זה בעצם תאנה להוצאת שבת, שיעור הוצאה כדי לעבור על הוצאה מרשות היחיד ורשות הרבים, או ההפך, או ברשות הרבים בהוצאת שבת, שיש איסור להוציא כל מיני דברים, וכאן אנחנו מדברים על שיעור הוצאת מזון מהבית לרחוב. השיעור הזה, אם אתה מוציא שיעור מזון בגודל תאנה. רימון, מה הקשר לרימון לשיעורים? כדתנן, מבין כאן מקור תנאי, והוא קשור להלכות תומת כלים. אם יש כלי שהוא תמי ונוצר בו חור, יכול להיות שזה נחשב, החור, עשיית החור יתאר את הכלי, אבל תלוי באיזה גודל החור. אז אם מדובר פה בכלי בעלי בתים, כלי בעלי בתים בניגוד לכלים שעומדים למחירה, הם יותר חשובים לבעליו, הוא שומר עליו יותר. אז רק אם נוצר כלי בגודל רימון, אם נוצר חור בגודל רימון, אז הכלי נטהר. פחות מזה, אז אדם עדיין ישתמש בו, אם החור פחות מגודל רימון, הוא ישתמש בכלי הזה כמו כקערה עבור איחסון רימוני. אז זה המקור אומר, כדתנן, כל כלי בעלי בתים, כלים של בעלי בתים בניגוד לכלים של אומן שעומדים למחירה, כלי בעלי בתים שיעורן, השיעור שהחור יתאר אותו מתומה כרימונים, אם זה מוציא רימון, זה, כפי שאמרנו, זה מוריד את התומה מהכלי, או הוא הופך אותו לדבר שלא יקבל תומה. אנחנו ממשיכים בשורה ראשונה בעמוד ב', ארץ זית שמן, גם זה מהפסוק, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, ארץ שכל שיעוריה כזיתים. שורת הגמרא בתמיהה, כל שיעוריה סלקא דאיתך ואיכא הנח תאמן. מה פתאום כל השיעורים, כל שיעורי תורה זה כזית, זה בכזית, זה מה עם כל מה שלמדנו עד עכשיו, אלא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. רש"י מציין פה אכילת חלב, דם, נותר, פיגול, כל מיני הלכות, הרבה הלכות, שהשיעור שלהם נמדד בשיעור כזית. זה לא אומר שכל השיעורים בכזית, אבל הרבה או רוב שיעורים בהלכה זה בכזית. דבש, דבש זה בתורה, המילה דבש זה תמר. מה הקשר לשיעורים? ככותבת, כותבת זה תמר, הגסה, כותבת הגסה, ביום הכיפורים. שיעור איסור אכילה ביום כיפור, מאחר שהתורה לא סגנינה את האיסור אכילה ביום כיפור בלשון לא תאכל, אלא ביום כיפור כתוב תענו את נפשותיכם, יש מצווה לענות. השיעור המזון שיבטל תחושת העינוי הוא לא כזית, הוא יותר, קצת יותר, הוא ככותבת הגסה, תמרה גדולה. שיעור מזון, שיעור אכילה של אוכל מוצק ביום כיפור, בשיעור כזה חייב אדם קרית. שואל הגמרא ואידך רב יצחק, שהוא סבר שהפסוק מלמד סדר חשיבות בעניין הפירות ובהשלכה לגבי ברכות, מה הוא אומר לאור כל מה שנאמר עכשיו הרב חנן שהפסוק הוא, הוא נצרח לשיעורים? אז רב יצחק אומר, הני שיעורים והדיע מיק טבעי. אתה מסגר בפסוקו את הפסוק, אתה רואה שהפסוק מתייחס לשיעורים? הפסוק משבח את ארץ ישראל, אלא מדרבנן. השיעורים זה מה הכוונה מדרבנן? זה תורה שבעל פה, זה לא הפסוק. הוא קרא אסמכת דאמר, הפסוק הוא רק בסיס כדי לסמוך את מה שאנחנו יודעים מתורה שבעל פה, אבל לא שמטרת הפסוק ללמד שיעורים. רב חיסטה ורב אמנונה הוו ידפי בסודתה, הם היו יושבים בסעודה, הייתו לקמיו תמרי ורימון, הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שקר רב המנונה ברך את תמרי ברשע, רב המנונה לקח תמר, בפסוק תמר זה דבש, בוא לא נשכח את זה, הוא ברך על זה, ומאחר ששניהם הם בורי פרץ, הברכה שלו על התמר יפתור את הרימון. אמר לרב חיסטה, לא סביר עליהם מאוד, אחד ימר ויוסף איתם רב יצרה, כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה. למה את לקחת את התמר? אם מסתכלים בפסוק, התמר הוא בסוף, הוא המין השביעי, למה ברכת על זה? מה עם דברי רב יצרה, כשמה שמוקדם בפסוק הוא גם קודם לברכה, והרימון, אם סופרים את המינים, הרימון יוצא מספר 50 בסדר המינים. אמר לרב אמנון העונה, זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. אם נסתכל טוב טוב בפסוק, רואים שהמילה ארץ מופיע פעמיים. אנחנו פה למעלה בפינה של הדף כתבנו ארץ אחד, פעם ראשון שמוזכר ארץ, כתוב בפסוק ארץ, חיטה, שורה, גפן, תאנים ורימון. מה המיקום של רימון ביחס למילה ארץ? הוא חמישה מינים אחרי המילה ארץ. מה המיקום של תמרים ביחס לארץ? הכתוב ארץ השני, ארץ זית שמן ודבש, הוא רק הוא שני מינים מהמילה ארץ. אז התמר הוא יותר קרוב למילה ארץ, זה מקנה לו חשיבות יתר. או רב חיסטה שמע את התשובה הזאת, הוא מאוד התרשם, אמר לי רב חיסטה אומר, מן יאיב לן נגרי דברזלה, מי ייתן לנו רגליים של ברזל ונשמעינך, לשון לשמש אותך, שאנחנו נשמש אותך ונלך אחריך תמיד, שנלמד ממך כל הזמן דברי תורה. ממשיכים בגמרא בהלכות ברכות הנהנין עם דגש על פירות, ובצד אנחנו כתבנו הנושא מחלוקת המוראים בעניין מאכלים הנאכלים בתוך סעודה ובכל זאת טעונים ברכה לפניהם, אולי לאחריהם. במהלך הגמר אנחנו נראה כמה וכמה שיטות, כמה גישות. אנחנו ספרנו באופן מיידי זה שלוש שיטות, ואחר כך רב פאפה יבוא עם פסק שלו על הסוגיה. אמר רב אונה, לא, סליחה, איתמר, הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסודה. רש"י מציין פה, הם הובאו בתוך הסודה, אבל לא ללפת את הפת. זה לא לאכול את זה יחד עם הפת, אלא כדי לרענן את הבן אדם, אז הביאו את הפירות האלו. אמר רב הונה, טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. הסיבה שיש צורך לברכה לפניהם, כי הם לא תפל לפת, אתה לא תאכל אותם עם הפת, אז הם לא תפלים לפת, שניתן לומר שברכת המוציא יוציא אותם, אבל הם לא תומים ברכה לאחריהם, כי ברכת המזון, שהוא יברך בסוף, יפתור את הפירות. וכן אמר רב נחמן, תומים ברכה לפניהם ואין תומים ברכה לאחריהם. חשוב לציין, על פי דברי תוספות, שרב נחמן הוא מסכים עם רב הונה, והופך את השיטה הזאת לשיטת רבים. כי מי שיחלוק עליהם, אם אין לו מי שלצרף איתו, הוא יחשב שיטת יחיד, ורב הונה ורב נחמן נחשב שיטת רבים. אוקיי, עוד דעה, ורב ששת אמר, תאונין, מדובר פה על התאנים וענבים שהובאו באמצע הסעודה, רב ששת אומר, תאונה ברכה בין לפניהם, בין לאחריהם. הסברנו כבר לפניהם, אבל מה אם לאחריהם? אז רש"י כותב בין לפני בין לאחריהם, דלא פטר אלא מידי דזיין, זיין כמו לשון מזון או זן, ואני לא זייני. ברכת המזון לא פותר דברים שלא מזינים, אז הם לא מזינים. לשון מזינים זה לא מה שמשתמשים היום בלשון מזין, לשון עם מזין שזה בריא עם ויטמינים וכו', אלא מה שאוכלים כדי להגיש תחושת שובע. אז רב ששת אומר שאותם תאנים וענבים שאדם אוכל באמצע סעודה יחייב אותו לברך עליהם גם לפניהם וגם לאחריהם, למרות שאחר כך הוא יברך ברכת המזון, וברכת המזון לא עוזר לפירות האלו. והוא ממשיך שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו, אלא פת הבאה בכיסים בלבד. אם אתה מברך לפניו, אתה חייב לברך על אותו מאכל גם ברכה לאחרונה. אז אם אתה מברך בנפרד על פירות האלו, למרות שברכת כבר ברכת המוציא, אתה חייב לברך עליהם בנפרד ברכה עבורם. יש יוצא מן הכלל, וזה פת הבאה בכיסנין. רש"י מסביר, פת הבאה בכיסנין לאחר אכילה הוא ברכת המזון. את הדבר הזה הוא אין צורך לברכה אחריהם, ואין צורך לברכת המזון. פת הבאה בכיסין, עוד פעם נקרא זה עוד פעם, לאחר אכילה וברכת המזון היו רגילים להביא כיסנין, ואין כליות, זה כלוי, זה חיטים כלויים, לפי שיפין אליו, כי נאמרים בעמה, הני כיסנין דמלו ליבה. אז היו מביאים את זה לאחר אכילה וברכת המזון, זה היה מה שהיה בדרך כלל. ומביאים עמהם, עם הכליות, פת שנלושה עם תבלין, כן, אוב ליאש שלנו, את המין מאפה שרש"י הכיר, ויש שעושים אותן כמין סיפורים ואילנות, צורות מיוחדות, ואוכלים מהן דבר מועט, ומתוך שנותנים בתבלין הרבה, וגוזים שקדים, ומאכלה מועט, לא יתענו הברכה מעין שלוש. מדיעה והפת אורז ודוחן, דמרים בפרקן, בתחילה, ברכה שינה הפת אורז ודוחן, בורא מיני מזונות, ולבסוף ולא כלום. אז יש כאן דוגמה שדבר שיש לו ברכה לפניו, ואין לו ברכה אחריו. כעת אנחנו לומדים את זה באופן מילולי. יש עוד מה להרחיב בנושא הזה של פת הבאה בכיסנין, אפשר לפנות לתוספות להרחבה הנושא הזה, כי זה לא כעת הנושא העיקרי של הגמרא שלנו. רק רב ששת אומר שאותם תאנים וענבים שהובאו באמצע סעודה, אתה חייב לברך עליהם ברכה ראשונה, הם לא באים ללפת את הפת, וגם ברכה אחרונה, כי ברכת המזון לא יוציא אותם. חזרה לגמרא, ופליגה דרבי חייא, דאמר רבי חייא, מה שלמדנו עכשיו הוא לא כמו שיטה רבי חייא. דאמר רבי חייא, פת פותר כל מיני מאכל. הפת שאדם אוכל יפתור כל מיני מאכל, כולל הפירות האלו, בין מצורך ברכה לפניהם ובין צורך לברכה לאחריהם. ויין פותר כל מיני משקים. ואותו דבר בעניין יין. אמר רב פאפה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, זה פסק של רב פאפה, רואים את הנון, זה נקודה עם פס מקווקו שיורד, כל השורות אלו זה דברי רב פאפה. אמר רב פאפה, הלכתה. דברים הבאים, מחמת הסעודה בתוך הסעודה, אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. רש"י, דברים הבאים מחמת הסעודה, ללפת בהן את הפת, אתה מתכוון, הדברים האלו אתה תאכל בליווי פת, אז אין טעונים ברכה, רש"י אומר, דאבולו תפילה, ילקח כל מידי בין מזון, בין פירות שהביאו ללפתן, או ללפתן, אין בו ברכה לא לפניו ולא לאחריו. המילה לפתן, אגב, זה לא כמו שמשתמשים בזה היום, אלא הלפתן כוונה ללפת את הפת, להיות צמוד, לאכול אותו יחד עם הפת. כזה דבר, אין צורך לברכה מיוחדת עליו, לא לפניהם ולא לאחריהם. הם חלק אינטגרלי של המזון, כבר ברכת ברכת המוציא, בסופו של דבר תברך ברכת המזון. מה עוד? ושלא מחמת הסעודה, בתוך הסעודה? דברים כאלו, מה למשל? אז רש"י מציין כגון דייסה וכובד רידין, שאין לפתן ובאין למזון ולסובה. דברים שתאכל אותם, אבל לא יחד עם הפת. זה, מה דינם? אז טעונים ברכה לפניהם, ואין טעונים ברכה לאחריהם. ברכה לפניהם, כפי שהסביר רש"י, שהם לא תפילים לפת, אתה לא אוכל את זה יחד עם הפת, אז ברכת המוציא לא יועיל. אבל ברכה אחרונה, ברכת המזון יחסה אותם, יפתור אותם, כי הם באו להזין את הבן אדם, להסביר את הבן אדם. עוד דין של רב פאפה, לאחר הסעודה, על זה רש"י כותב, דברים הרגים לבוא לאחר הסעודה, כגון פירות, רש"י מוסיף, אפילו הביאן בתוך הסעודה, שלא מחמת לפתן, אז על זה מה הדין? רש"י, הגמרא ממשיכה לאחר הסעודה, טעונים ברכה בין לפניהם, בין לאחריהם. יש פשוט הרחבה בהסבר של תוספות בסוגיה הזאת, בשונה מגישתו של רש"י, אז מי שמעוניין יכול לעיין בתוספות. הגמרא ממשיכה, שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם? מה שראינו עכשיו בדברי רב פאפה, למה הדין הזה? אמר להם, הוא ילפת פוטרתן, בגלל שהלחם שהוא בירך עליו המוציא, אחר כך יברך את ברכת המזון, זה פותר את כל הדברים האלו שמוגדרים כמה הם באים מחמת הסעודה בתוך הסעודה. שורה דומה, יחי יין נמי נפטרי פת, אז גם יין זה דם שותה יין מחמת הסעודה, אז למה הדין אומר שיין שובה באמצע הסעודה, אז הוא צריך לברך ברוי פרי הגפן על היין? למה? למה שהפת לא פותר את היין? הגמרא עונה ככה, בעיקרון הפת היה פותר את היין, אבל משהו מיוחד אצלן שני, יין שונה דגורם ברכה לעצמו. מה הכוונה גורם ברכה לעצמו? מובא בתוספות בשמו של רש"י, שיש פעמים, יש מצבים שאדם מחזיק כוס יין, מברך עליו בורא פרי הגפן, אפילו בלי צורך לשתות, כמו קידוש או הבדלה, או ברכת אירוסין. אז היין יש לזה מעמד כל כך חשוב, שאומרים את הברכה הזאת, בורא פרי הגפן, אפילו בלי צורך לשתות. רש"י אומר למעלה, דגורם ברכה לעצמו, בכמה מקומות הוא מברכים עליו, אף על פי שלא היו צריכים לשתייתו. ולכן יש, זה, זה, יש לו מעמד מיוחד, ולכן אפילו אם זה בא באמצע סעודה, יש לעצור ולברך בורא פרי הגפן לפני שתיית היין. עד כאן השיעור להיום.